דקה לעכל. לא, לתת לעכל, זה חלק מהשיעור שצריך לעכל. אוקיי, טוב, אני בשבוע שעבר ראינו דברי רבי יהודה לוי, דברי הנוצרים, אתם זוכרים? והצענו על ארבע בעיות, נכון? חברי המחשבים, אם אתם לא גולשים במקום אחר ומסכמים מה שאני אומר, אז אתם זוכרים שדיברנו על ארבע נושאים שצריך להתייחס אליהם. אמרנו שהנושא המרכזי והראשון זה הנושא הזה של הגשמת האל, זכור לכם משהו כזה? ואחר כך דיברנו על ביטול המצוות המעשיות, ואחר כך דיברנו על ביטול בחירת עם ישראל, ודיברנו על זה שמשיח הגיע. נכון? פחות או יותר זה מה שהזכרתי.
ביטול בחירת עם ישראל ומשיח הגיע, זה לא היה משהו...
לא, אמרתי שביטול המצוות המעשיות היה כרוך גם כן ברעיון הזה שמשיח הגיע, ומצוות לא לעתיד לבוא, וכיוון שלעתיד לבוא הגיע, קיבלנו את פניו בשדה התעופה, לעתיד לבוא הגיע. אז זה אחד המנגנונים של הכל מעורבב ביחד, זה לא סתם הדברים מעורבבים. כבר הזכרנו שהדרך לבטל את המצוות המעשיות היה לעשות הבחנה בין ישראל בבשר לישראל ברוח, ולטעון איזושהי טענה שאנחנו התעלנו, שהעולם התעלה כבר, ואנחנו עכשיו כבר לא עוסקים באיזשהו דברים חומרניים כאלה, כמו שצריך לעשות ממש בפועל מצוות. אנחנו חיים בעולם סימבולי, בעולם רוחני, בעולם רעיוני, וכיוון שאנחנו חיים בעולם רעיוני, אז אין צורך לעשות את המצוות באופן מעשי בפועל, ואנחנו עברנו לשלב מתקדם יותר של האנושות, שלב רוחני, והם היו מלעיגים על ישראל, שממשיכים לעשות את המצוות הפרקטיות, המחשבה הזאת שמצווה פרקטית, שדברים גשמיים ייתנו תועלת רוחנית, זה היה בשבילהם חילול הרוח. זאת אומרת,
כי הרוח השתנתה אבל לדעתם, מה קרה?
לא, התעלנו, העולם התעלה, והם באמת חשבו שהאדם מתגבר על הדברים האלה. עכשיו, זה חלק מהבעיה, שהמחשבה הזאת שאתה כבר לא צריך לפעול בעולם הגשמי, ואתה לא צריך לתקן את הדברים החומריים, שאתה כזה רוחני, זה אחד השקרים הקשים מאוד של תפיסת העולם. אז נכון, אחר כך יש להם כל מיני דברים נוספים. האמת היא שבקתוליות אחר כך התפתחו כל מיני דרכים שבהם אדם צריך לסגף את עצמו ולתאר את עצמו, חלקים של העולם, בעיקר הפרובוסלבי, באמת היה סיגוף עצמי ודיכוי של הדברים הגשמיים, כי הסכנה הזאת שאדם לא מתמודד עם עצמו, זה מה שאנחנו משחיות השקר. הסכנה הזאת שאדם לא נדרש להתמודד עם עצמו, שבאיזשהו מקום, דיברנו בשבוע שעבר על הסכנה של עוצמת מנוע ללא מעצורים מקבילים. הזכרנו את הדבר הזה, שהתפיסה הזאת שאנחנו כבר לא זקוקים לשום התמודדות עצמית, שאנחנו כבר בסדר, שאנחנו כבר פשוט נזרום, יש נוהגים כן, פשוט נזרום, נעשה מה שבא, לאן שזה ילך מה שבא, וכל הדברים האלה שאדם לא נדרש להתמודד עם עצמו, אז במובן הזה זה באמת מאוד מאוד מסוכן. עכשיו תראו, האמת היא שהקתולים עוד ריסנו את עצמם, אבל אירופה הפרוטסטנטית, שהם ביטלו את הריסון של הכנסייה, באמת מה שקרה זה שבאירופה הם אמרו שלא צריך, אבל מי שריסן מאוד את בני אדם, את החיה שבאדם, זה היה הכנסייה עצמה, כי לכנסייה היה המון כוח בימי הביניים, כפי שאתם יודעים, נכון? עד שבאמת עם עליית המדינה והזכויות הפרטיות נחלשה כוחה של הכנסייה, וכל תולדות ימי אירופה ב-500 שנים האחרונות קשורים לדברים האלה של החלשות כוחה של הכנסייה, עליית כוחה של המדינה האזרחית, מדינת כל אזרחיה אם תרצו, וכל הסוגיות שהתפתחו גם ביחס אלינו, אם יש זכויות אזרחיות שהן לא קשורות להליכה לכנסייה, אז האם יהודים מקבלים את הזכויות הללו, לא מקבלים, כל מיני דיונים שנעשו בכל מיני מקומות סביב ירידת כוחה של הכנסייה ועליית כוחה של המדינה החילונית. אבל זה נושא שקשור לתולדות עם אירופה, קצת קשור אלינו, עוד ניגע בנקודה הזאת איפה שקשור אלינו, כבר אני חושב שחלק מזה הזכרתי, אני אזכיר את זה תכף עוד יותר. בכל אופן, לא עכשיו, כשנדבר על היהודי. בכל אופן, הדברים האלה קשורים זה בזה, וביטול ההתמודדות הגשמית הוא משהו שמפיל והפיל בצורה יותר חריפה את הפרוטסטנטיות. הפרוטסטנטיות שבעצם המעיטה את כוחה של הכנסייה ולא תפסה את הכנסייה כמתווכת בין האדם לבין האל, בעצם יצרה מצב שבו עוד יותר הריסונים האלה התרופפו. ובאמת אני חושב שבעיניי אני כן רואה איזשהו רצף בין שהנאציזם בכל אופן התפתח במדינות פרוטסטנטיות ולא במדינות קתוליות, אף על פי שהקתולים גם כן ימח שמם, זאת אומרת מבחינת אהבת ישראל שלהם שדורשת תיקון נמרץ ביותר. בכל אופן יש לנו פחות, כי יש קצת פחות הגשמה אצלהם. מי שעוד יותר פחות זה הכנסייה האנגליקנית. הכנסייה האנגליקנית בכלל אין שם פסלים בכנסיות, ומבחינה זאת יותר קל אפילו עם האנגליקנים. אנגליקנים זה לא אבנגליסטים באמריקה.
זה
משתפרים, כן. אבל מבחינתנו זה נקודות שהן קריטיות. הנקודה שמאוד קריטית היא הנושא הזה של ביטול בחירת ישראל. הזכרנו קצת את הנקודה הזו, שבעצם הכפירה הזאת בנצח ישראל, התחושה הזאת שיותר עם ישראל איננו העם הנבחר. אמרתי לכם שזה יצר כמובן את הבעיה הזו, למה בכל זאת יהודים נשארים בסביבה? כלומר, אם בטלה הבחירה, ובעצם עכשיו זה היה ישראל בבשר, עכשיו עברנו לשלב ישראל ברוח, זאת אומרת, במילא ההזדהות עם ישראל היא לא דרך קיום של רצף של שושלת היסטורית של אנשים ספציפיים שחיים, אלא כל מי שמזוהה עם הרעיון הוא יכול להיות שייך, הוא עצמו ישראל. אז נשאלה השאלה, למה ישראל הם ממשיכים להתקיים כישראל בבשר, ואז התשובה הנוצרית הייתה שהם פשוט עדות למה שקורה למי שאיננו הולך אחר המשיח, העברים והפיקחים, אם תרצו, היהודה השבויה, כל הדברים האלה היו חלק מהאידיאולוגיה של הקתוליות והנצרות בכלל, ואין ספק שהם הזינו בצורות כאלה אחרות גם את האנטישמיות האירופאית לדורותיה. כל דור ודור היה להם חידושים בעניינים האלה. אבל בסופו של דבר, אין ספק שבנקודה הזו, אמרתי לכם, תקומת מדינת ישראל, כל מה שכרוך בזה יצר איזשהו אתגר תיאולוגי לוותיקן, וכל הנושא הזה של יחסי מדינת ישראל והוותיקן, טעונים ברמות מאוד מאוד משמעותיות. כיוון שבאמת יש פה איזשהו משהו שמערער על על התזות המאוד בסיסיות שבהם הם אחזו לאורך ימים ושנים. אז דיברנו על, עכשיו נדבר קצת על ההגשמה. עכשיו מה שהוא עושה בתחכום רב מאוד זה שהוא נותן בעיקר למוסלמי לתקוף את הנושא הזה של ההגשמה. זאת אומרת, מי שבאמת יחסית גם מבחינה הלכתית יש לזה נפקויות, האסלאם הוא מאוד 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 מנטרל ענייני הגשמה. הזכרתי לכם קצת את הנושא הזה, גם מבחינת צלם ודמות, גם מבחינת המושגים האלה, ואפילו באסלאם המושג אפילו צלם אלוהים, שהוא כל כך בסיסי לתפיסות יהודיות ו פשיטה גם נוצריות, כפי שאתם יודעים, לא קיים באסלאם. לא רק שהוא לא קיים, הם גאים בזה שהוא לא קיים. ואדם לא נברא בצלם אלוקים, כי לא שייך לדבר בכלל המושג הזה שמה? של צלם אלוקים. זאת אומרת, אני זוכר כמה פעמים אני השתתפתי בוועידות בין דתיות, ברמות בסדר, סבירות. דיברו על חשיבות של כל מיני תפיסות הומניסטיות, בסדר? שמכבדות את האדם, ודיברו על זה שכבוד האדם יונק במסורת היהודית, וגם הנוצרית, יונק משום שחביב אדם שנברא בצלם, והפסוקים פרשת נוח שאומרים ששופך דם האדם בא אדם דבוי שפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה שכשאדם חשבו שמה שישכנע חלק מהאנשים לא לרצוח אנשים אחרים, כי בעצם הם רוצחים בסופו של דבר את מה? את צלם אלוקים. אז אני זוכר שלא פעם ולא פעמיים קם איזה מוסלמי ואמר, אני לא יודע על מה אתם מדברים כשאתם אומרים image of God. מה זה? אין לו image. וכמעט הוא ציטט מאדון עולם, אינו דמות הגוף ואינו גוף, לנוער חלב קדושתו. ממש דברים מאוד מאוד ברורים, חריפים ונוקבים. ובאמת מסלקי כל הגשמה, ובצורה חריפה מאוד. הזכרתי לכם פעם קודמת שלכן אתם תראו שהאומנות הערבית במקומות אלה היא מאוד גיאומטרית, מאוד מאוד פיגורטיבית, כלומר של צורות ולא של דמויות. אין דמויות במסגדים, אלא יש המון המון צורות, המון צורות, והרבה פעמים סוגים שונים של סימטריה ודברים מסוג הזה.
אתה חיים באזור נוצרי או
מוסלמי? מי?
רבי דלב, רבי אזור מוסלמי,
לא? זה בדיוק הנקודה, שהוא חי קצת בספרד שהייתה חצויה בין אסלאם לנצרות, ואחר כך התקופה יותר מאוחרת היה התקופה של הכיבוש מחדש, כאשר ספרד כולה הפכה להיות נוצרית.
אבל הוא חי במקום מסוים.
הוא עבר, הוא לא כל כך חי במקום מסוים, הוא אפילו, מה? במצרים, זה שהיה מוסלמי, אבל בתוך ספרד הוא זז קצת, הוא נדד קצת ממקום מקום. עובדה שהוא כתב ערבית, זאת אומרת שבשלב ראשון הוא ודאי חי בספרד המוסלמית. ספרד הייתה כולה מוסלמית, עד שנכבשה על ידי הפולשים מצפון, ש פלשו לתוכה ולאט לאט כבשו את כולה, ואז ספרד כולה הפכה להיות לנוצרית. אבל הוא בראשית התהליך הזה, ועדיין הוא חי גם כותב ערבית, זאת אומרת שעדיין הוא מושפע מהתרבות הערבית וחי בתוכה. אני כן אזכיר, אחות שכבר הזכרתי פעם קודמת, אני חשבתי על זה ואחר כך מצאתי לי לא תנא דמסייע, אבל סלמן רושדי, אתם שמעתם את השם הזה? אז אני אמרתי מסבורה, ואחר כך אמרתי זה היה חידוש בשבילי, ואמרתי שזה שאין להם צלם אלוהים זה גם יכול להיות משהו שבאמת, בגלל למה אין צלם אלוהים באסלאם, כי סילוק הגשמות, אבל ממילא גם אין להם את הרעיון הזה של שופך דם האדם באדם דבו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יכול להיות שהיעדר המושג צלם אלוקים, שהוא הכרחי לשיטתם, כיוון שהם צריכים להחליק את הגשמות, יצר מצב, הם הרוויחו מצד האל והפסידו מצד האדם. זאת אומרת שבסופו של דבר היחס שלהם לחיי אדם ולרצח הוא פחות חמור מאשר אני אמרתי. זה מספרה, אחר כך אמרתי, יש לי סלמן רושדי, הוא מותר לו להגיד סברות כאלה, הוא מבפנים, הוא משלהם, משלנו, משלהם.
למה?
לא הבנתי מה אתה אומר.
זה
מה שזה הפסד, ודאי שזה הפסד, כי אם מה כן יש אובייקטיבי? המילה הזאת כבר, אתה לא מבין שכשאתה אומר את המילה אובייקטיבית אתה מקבל גל כזה מתחת למילה? מילה לא תקנית? ברור שאני אומר את נקודת המבט שלי, אבל לפחות שתהיה נקודת המבט שלי. זאת אומרת, אין ספק שאני נוגע בדבר, אני משוחד, אני יהודי. לא, לא. אני כן חושב שיש פה משהו שצריך להבין את הרווח ואת המחיר שלו. אין ספק.
לפחות אין פתרון בכלל בזה שהם מתקלים עליו. אני חושב שבאמת הבן אדם הוא לא משהו כל כך גדול. צריך לבוא ו
מה, שצריך לדאוג שהוא יחיה?
כן. כי החיים שלנו לא כל כך חשובים. זה מה הסיבה שהשם ביחס לדברים אחרים זה הפסד.
אני לא יודע, תראה, בסדר, נו, שיין, אז החיים לא כל כך שווים, אבל אתה יודע מה, אפילו אם שווים קצת, הם נורא שווים. בשבילי, אפילו אם שווים קצת, הם נורא שווים, כי זה מקשיב מה שיש לי, אין לי משהו אחר. אז בשבילי זה הכל.
אני לא חייג על זה, אבל אני חושב שכאילו לבוא ולתקוף את זה במקום הזה, זה כאילו נורא
אני מסביר את התופעה התרבותית הזו שבארצות האסלאם חיי אדם נחשבים פחות, ואמרתי שאחד הדברים שמחזיקים את ערכם של חיי אדם זה איזשהו משהו, השדרוג שאנחנו נותנים לחיי אדם, איך הרב קוק אמר, הרב קוק אמר, תראו, כשהרב קוק דיברו איתו, לא דיברו, הוא כתב על, 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 על האבולוציה. אז הרב קוק באופן בסיסי אמר שהוא מכיר באבולוציה, הוא מקבל את תורת האבולוציה, והוא חושב שאפשר להסביר את התורה בזיקה לאבולוציה. שאלו אותו, אז למה בתורה מסופר סיפור אחר? אז הוא אומר, תראו, מבחינה מוסרית יש הבדל עצום אם אדם הוא קוף משודרג, או אדם הוא צלם אלוקים. זאת אומרת, אלוקים, ההפך משודרג, איך אומרים? מופחת, כן? אם הוא מלאך מינוס או קוף פלוס, יש הבדל מבחינת התביעות המסורות שאפשר להציג תביעות. כמה אפשר לצבוע מבחינה מוסרית מקוף פלוס? פלוס פלוס. כמה אישה? לעומת זאת, ממלאך מינוס אפשר לצבוע תביעות מוסריות. לכן הוא אומר, הסיפור המקראי, הוא לא אמר ככה. סיפור שזה פרשת בראשית, הוא עיקרו ללמד אותנו לא איך נברא האדם ולהגיד באיזה דיוק, איזה נוסחה הקודש ברוך הוא אמר, יהי בריבוע, לא יודע מה זה יהיה. זה לא העניין. העניין הוא לתת איזושהי תמונת עולם מוסרית, והתביעה המוסרית מתבססת ומשתכללת.
זה בעצם ההתייחסות שלנו לאדם.
כן, אבל למה תומך את ההתייחסות הזאת? כי בצלם אלוקים, ברא את האדם, זאת אומרת, אתה עוסק פה במשהו שהוא נפלא, או שאתה עוסק בו, בסדר. קוף פלוס, זה בכלל קוף מינוס. זהו. אז זה חלק מהעניין, שמצד אחד אין ספק שיש... עכשיו, אמרתי לכם כבר שהנצרות עצמה... עברה שלבים. השלב הראשון של הכתות הנוצריות פה בארץ, המחקר עוסק בזה, אני לא כל כך אוהב ללמד דברים ככה מתוך המחקר, כי אני אחר כך אומר איך המחקר מלמד את היידישקייט, אני לא יודע, כן, צריך ללמוד להיזהר המחקר, אבל בכל אופן התזות שלהם הם באמת שמות במרכז מאוד את דמותו של ישו כמגשים. אמרתי לכם שב-325 מתקיימת ועידה בניקאה, ששם נחתמת הצהרת האמונה הבסיסית, הקרדו, האני מאמין של הנוצרי, ושם באמת הם מחייבים את האדם להאמין באבסורד הזה של השילוש והאחדות, ומאז הנצרות זורמת בערוצים האלה. היו כתות נוצריות אריאנים שבעצם אמרו, הצביעו על הבעייתיות בעניין הזה, אבל הם פשוט היו במיעוט ונמנו וגמרו על הנוסח שמופיע פה בספר, שיש שילוש ויש אחדות, ואם זה נראה בעייתי, זה לא בעייתי. מה שמעניין הוא שיש ויכוח הרמב"ן נגד הנצרות, אתם מכירים, יש ויכוח הרמב"ן. מה? כן. אז בויכוח של הרמב"ן, גם הוא מנסה לטעון כנגד הדברים האלה, הוא תופס אותם בנושא הזה של השילוש, ותופס אותם בנושא הזה של ההגשמה. זאת אומרת, מה שמרחיק, עכשיו, מאוד, תקראו פעם את האיגרת, את הוויכוח של הרמב"ן. בוויכוח של הרמב"ן, הרמב"ן מאוד נוקט עמדה מאוד רציונליסטית, מאוד מאוד מתקרב לרמב"ם בכל מיני פרמטרים של תפיסת העולם, וזה מעניין לראות את הדברים. צריך לזכור באמת שבאותם שנים, ובמיוחד בעקבות זה, הערעור ההיסטורי של אתם בגלות כבר כל כך הרבה זמן, מאוד מאוד היה חזק שם. אנחנו כולנו מכירים שנת 1492, שנת גירוש ספרד, נכון? אתם זוכרים את זה? בגלל גילוי אמריקה אתם זוכרים את זה, לא בגלל גירוש ספרד, אני מכיר אתכם. אבל, זה מי עוד? אבל בשנת 1391 שם היה הצרות הכי גדולות של יהדות ספרד, והיו פרעות מאוד מאוד קשים, ושליש נהרגו, שליש גלו, ושליש התנצחו. שליש התנצחו ב-101 שנה קודם היה לחצים איומים מצד החברה הנוצרית, שמי שהוביל אותה לצערנו הרב, כל מיני מתבוללים יהודים שהתנצרו, ש... מה? לא יודע להגיד לך, אני מספרים, אני לא, לא יכול להגיד מספרים, אבל עשרות אלפים. מה?
מה נשאר לגרש?
כי אלה שנשארו, היו גם, גירשו, אבל חזרו, היה כל מיני, זה גירשו ממלכות זו למלכות זו, זאת אומרת, היה דברים, חלק יהודים ברחו, לא גירוש במובן של גירוש ספרד, אבל בכל מיני מקומות היה הידלדלות היישוב היהודי כתוצאה מזה, ובאמת אחר כך משתקמים פה ושם, אבל זה כבר אחרי תור הזהב ויורדים יותר ויותר למטה. מה עוד? פחות או יותר זה העיקרם של דברים, ש
הנוצרים
הקתולים כאילו
מאמינים מילה
מילה
כמו שכתוב
אצלנו, כמו שכותב רבי יהודה לוי? כן, הם כמובן גם מאמינים ש זה מאוד, אני חייב לומר שחלק מהם, מה שאמרתי גם פעם קודמת, לא נהפוך את הדברים לפשטנות, כי הם כן מנסים לשכלל אותם להבנות יותר מורכבות ויותר משוכללות, והם כן מנסים לעדכן את התפיסות שלהם עם תפיסות פילוסופיות מודרניות עדכניות. זה אני ממש ככה, לפני לא האפיפיור הנוכחי, הקודם, יוחנן פאולוס השני, התראה לידי ספר שיצא בעברית, ספר שלו, זה מעניין. מה? קראתי. לא יודע מה להגיד לך. אני רק אומר שצריך להיזהר מפשטנות יתר בדברים האלה. זאת אומרת, אם אתה לא יודע מה כתוב שם, אז אל תחשוב שאתה, יש לך איזה נוקאוט נגד, אל תיכנסו לוויכוחים עם נוצרים סתם ככה. אם תבדקו, באמת, הספר מאוד מעניין. זה ספר שמישהו ביקש לעשות רעיון איתו, ובסוף הוא אמר לו, אני לא היה לי זמן לעשות את הרעיון איתך, תשלח לי את השאלות, והוא שלח לו את התשובות. והשאלות, נכון שהוא השאלות קצת מוזמנות, אני חייב לומר את האמת, חלק מהם היו יותר חריפות, חלק מהם חריפות, השאלות היו מעניינות, איך זה בשבילך להתפלל לעצמך? או דברים מהסוג הזה, איך אתה תופס את המעמד שלך כממלא המקום, וכל מיני דברים מהסוג הזה. והתשובות הן מעניינות, יש הרבה בטקסטים שהוא כתב, היה, הוא כנראה היה גם אישיות מעניינת, והוא היה צנוע וענב, זאת אומרת, הטקסט יוצא, לא השתכנעתי, לא ניסיתי להשתכנע, אבל אני אומר שבואו נזהר ולא נכשיל את עצמנו באיזשהו ניסיון מתלהם של, אז הביקורות הרציניות הן ביקורות רציניות, זאת אומרת מה שהזכרתי, נושא של מה המחיר של ביטול מצוות מעשיות, מה המחיר של משיחיות השקר, מה המחיר של שוודאי מבחינתנו של פגיעה בבחירת ישראל, כל הדברים הם דברים מאוד מאוד מרכזיים, מאוד מאוד משמעותיים,
ולא קוסיות, זה לא
קושי התיאולוגי. לא, הקושי התיאולוגי שהוא באמת הוא בנושא של שילוש ודברים מסוג הזה, הוא נסה להסביר מה שהוא יכול להסביר, הוא גם לא נכנס לזה, הוא לא נכנס לפלונטרים קשים מדי. זה הבדלים עקרוניים שמבחינתנו זה סטייה מה...
למה בחר גם אצלנו יש בחרה וידיעה וידיעה, למה מבחרה וידיעה אומר
כאילו,
אז אלא הם יש קוסיות תיאולוגיות.
כן,
אצלנו יש.
כן, אבל מה שיש לנו גם יש להם. אצלהם אולי אפילו חלק מהתפיסות שלהם הן הרבה יותר חריפות בעניינים האלה, כי אנחנו לא נגענו לכל האמונות שלהם, אבל אחת האמונות הבעייתיות, הנושא של ידיעה ובחירה גם קיימת אצלם. בהבדל אחד גדול שיש תזות בתוך התפיסות הנוצריות שזה אחד הדברים הקשים שם, זה שבאמת זה שבסופו של דבר האמונה, אפילו האמונה אצלהם נתפס הרבה פעמים כחסד אלוהי. זה שאתה יכול להאמין זה אפילו לא, הכל בחסד אלוהי, וגם זה שאתה מאמין, לעומת מישהו שאחר איננו מאמין, זה נתפס ביניהם תפיסות של חסד. יש שם הרבה הרבה דברים שהם מורכבים יותר, אבל תדעו לכם שלא מעט אנשים, ואנשים לא פילוסופים ואנשי רוח בימיה, ככה באירופה החדשה, בעת החדשה, באמת מצאו איזשהו עניין בעולם הנוצרי בצורות כאלה ואחרות. וחייתי אומר, יש לנו בעיות, זה לא שלנו, והניסיון להגיד שזה ההמשך שלנו, הוא הצבעתי על השינויים, אבל אני אומר, בגדול צריך זהירות עם לחשוב, לא להתהלל כחוגר כמפתח. קיצור, כלפי מה הדברים אומרים, לפעמים שמעתי בחורי ישיבה, לא ישיבתנו, אבל שמעתי בחורי ישיבה מתווכחים עם כל מיני מי שאינם בני ברית על סמך הידע שלהם בנצרות שהם שעברו מתוך עמוד וחצי שנמצאים פה על הנצרות. כדאי לכם להימנע מהאופציה הזו, זה הכל. טוב, בואו נעבור הלאה לעבר המוסלמי, אם כי שם נצטרך עוד להאריך קצת יותר. טוב, אז אנחנו, טוב, אז קרא הכוזרי לחכם מחכמי האסלאם ישלל אותו אותו למעשהו. בסדר? אנחנו בעמוד זין כבר, זו התקדמות גדולה. אמרנו החכם המוסלימי, כן, מוסלים, באמת שהוא משלים את עצמו לאל, יש משהו מאוד בסיסי לא רק שמעתכם צלם אלוהים, יש משהו מאוד של התמסרות מוחלטת לאל עד כדי מסירות נפש, משהו מאוד מאוד עקרוני באסלאם, שאדם משלים את עצמו עם הדבקות שלו, המוחלטות שלו, המסירות נפש המוחלטת שלו לאל. זה משהו מאוד מאוד עקרוני אצלם. עוד ניגע בזה עוד רגע. אנחנו מאמינים באחדות האלוהו וקדמותו בבריאת העולם, תחסות קדושים על דם ונוח, אולם מחכים את הגשמם את האלוהה לגמרי. כמובן שפה, כפי שאמרתי, העיקר הביקורת הוא מפנה, נותן למוסלמי לתקוף את מי? את הנוצרי. ואם מצא דבר מה זה בלשון הקוראן, נפרשהו נאמר כי הוא על דרך העברה והכירו על דעת בני אדם. דיבר קוראן בלשון בני אדם, למרות שהם לא אומרים את זה בצורה הזו כל כך, עוד נראה למה. בגלל המשפט הבא. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו דבר האלוהים, ספר זה דבר פלא הוא המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה אף לא פסוק אחד מפסוקיו. זה אחד העקרונות שלהם. ונביאנו הוא חותם הנביאים, וממילא אם הוא חותם הנביאים אז הוא מבטל כל תורה שקדמה לו וקורא את כל האומות לקבל את האסלאם. זאת אומרת, באמת, וזה אחד מהדברים שתמיד ככה הם היו אומרים המוסלמים, טוב, אנחנו מאמינים במשה, באיסה, איסה זה בערבית ישו, אתם, אנחנו מאמינים שלכם, תאמינו אתם בשלנו. ככה זה היה הדיל שהיו מנסים ככה לרכוח בעניין הזה. אבל הוא בטל כל תורה שקדמה לקורא את כל האומות לקבל את האסלאם. שכר המאמין שוב רוחו את גופו בגן עדן, שם מסבע נעימות לו, יחסר דבר מאכל ומשתה מתרגלות שרים כל אשר יתהווה, ועונש כופר ריתו אל אש לא תכבה, לא יתאמו יסוריו לעולם. ממש בקיצור, הדברים לא נאמרים בהרחבה, וגם פה לא מופיעים פה כל העקרונות של דת האסלאם. אנחנו נרחיב בזה בשבוע הבא. יש מצוות, יש מצוות, יש חמש מצוות מרכזיות. כן, הוא מדבר על, כן, בסדר, תורתו ומעשהו, זה מה שאומר לו, מי שרוצים להדיחו לקראת האמונות דבר האלוהים, לאמת לו, כי אלוהים מדבר עם בשר ודם. קודם כל, שוב, נקודת המפתח זה ההתגלות. הוא מרחיק זאת, ואדם באופן טבעי לא חושב שזה אפשרי, אז צריך להוכיח לו זאת בעובדות פוזרונות של חתן, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו, כי לא אמנם דיבר בשר ודם. אשר לפה לאשר בספריכם, אז מה תגיד, יש לך, אין לך עם מופת. מה המופת שלהם? המופת שלהם זה הספר עצמו. הספר הזה עצמו, שהוא לא נכתב, אי אפשר להגיד שהוא נכתב על ידי אדם. אני רוצה להקריא לכם, לא, זה לא מה שהם אומרים. מבחינת סגנון, הקוראן הוא הספר שמבחינת סגנון, ככה אומרים אלה שמבינים את הערבית, אומרים שהוא קפיצת מדרגה מעל כל מה שנכתב לפני כן. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת בולט בשוני שלו לעומת הספרות הערבית שהייתה קיימת לפני כן. אני רוצה להכיר לכם מה שכותב רבי דוד הכהן, הרב הנזיר. בסדר? מותר לי? מותר לי. כך מתחיל ספר על קוראן, חזון הפרה שנזכרת בו, זה סורת הפרה. אתם יודעים, הסורות מסודרות לא לפי סדר ניתנתן, אלא לפי אורכן. הסורות הארוכות בהתחלה, הסורות הקצרות בהמשך, יש להם מסורת ברורה, מה ניתן פה, מה ניתן שם, סדר הדברים. והוא אומר, הוא מתחיל לספר הזה, אשר אין דופי בו, הוא קו הישר. כלומר, ושם, אם לא תאמינו, אבילו חזון אחר, חזון אחד כחזינות האלה. אם אתם לא מאמינים, תביאו לנו משהו שהוא מתחרה. יאמרו בדעו מליבו, אמור, הביאו חזון כחזיונו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שזה, תראו שזה בלתי אפשרי שבן אדם ממציא את זה. עכשיו, עד כאן זה הציטוטים מהקוראן. ויומר הרב הנזיר, תלמידו של הרב קוק האבא. מה? כן. אבל הספר מבולבל, אין סדר, ואין מוקדם ומאוחר, וכנראה שגינוהו בזה. אז מה? בסדר. אבל אנחנו לא טוענים שעצם הספר הוא ראיה על לוקיותו. זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה רוצה, עכשיו, לא יומן, אני מעצמי לא הייתי אומר, אבל הרב נזיר גם קרא וגם קרא, וכשלמדו אצל הכוזרי, למדו את הכוזרי במישהו, הרב קפח היה קורא את זה בערבית, זה היה עם התרגום הזה, עם התרגום הזה, אז הוא אומר ככה, אני מקריא לכם מה כתוב פה בזה. אבל הספר מבולבל, אין סדר ואין מוקדם ומאוחר, כנראה שגינו בזה, ואומר, אם נשמיט פסוקים ונשכחם, נשים הטובים מהם, וגם בחזון הפרה כתוב שם משהו כזה. יאמרו, הלא בללת הזאת, אמור, הספר הזה קו הישר לעם המאמין. עוד ציטוטים מזה. עכשיו הוא אומר, והמעתיק רקנדורף, בהקדמתו אומר, לולא היה כולל יסודי דעה נפרצת, לא היה כדאי לראותו אף כי לקרוא בו. גרמני. מה הכוזרי עונה על זה? הכוזרי אומר שאין לו עז כמוני, כן? תסתכלו פה, מי שרוצים להדריכו, כן? בואו נקרא רגע את הדבר הזה בפסקה ו' פה. מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה לדבר האלוהים, לאמת לו כי אלוהים מדבר בשר ומרחיק זאת, צריך להוכיח לו עובדו מפורסמות של חותם, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי אלוהים לא דיבר עם בשר ודם. אשר לפלא, אשר לספריכם, הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם מהיות הספר מופלא ומיוחד, כאשר יקראו לפניי לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. זאת אומרת, פה בעקיפין הוא אומר, הדבר הזה, שהספר הזה הוא הוכחה שהוא אלוקי, עם הקטע הזה אני...
בעצם זה שזה כתוב בערבית,
זה לא פה. מה שאתה אומר, זה שהוא כתוב ערבית, הוא סתירה, זה מופיע בהמשך הספר. בגלל שאם אתה, בהמשך נראה, תראו, בהמשך הספר הוא אומר
את זה. הוא לא יכול להבין את זה.
כן, אבל הוא לא אומר את זה עד הסוף פה. תראו איפה זה כתוב. בואו נמשיך שנייה אחת. איפה זה? בסוף המאמר הראשון. נראה אחת. הוא שואל אותו. שנייה אחת. הוא אומר לו, אולי היה צריך להיות שכולם יהיו לקבל הדרכה. שנייה אחת. אז הוא אומר לו, באחד המקומות הוא אומר ש... הנה, לא, 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 לא. טוב, אני לא... הוא אומר לו בשלם, באחד המקומות הוא אומר שאם היה ייעוד אוניברסלי לתורה, אז זה שהתורה היא כתובה עברית, זה היה מונע מאיתנו להגשים את הייעוד שלנו. זאת אומרת, אתה לא יכול להציע ספר אוניברסלי, לכתוב אותו בשפה שלא כולם מבינים. ועוד לחשוב שעצם הסגנון המשובח הוא יהיה, אז זה הוא לא כותב פה, אלא זה הוא כותב במקום אחר. יכול להיות. מה יש לך שם?
גרסת בן שמואל. אמר חבר לא קרא משה לתורתו זולתי עמו ואנשי לשונו, כי ירד אתם הבורא להזהיר לתורתו כל יום לדי נביאים, ועשה כאן כל ימי רצון והזמן שהיה שכנה ביניהם.
לא, 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 לא. הנה, בקוף. אתה צודק. קוף זה הולך יותר טוב. ממש באמצע. יש לכם? באמצע פסקה קוף? בלי טקסט יש לכם. באותה מידה שיש לכם קוף א', יש לכם גם קוף. כתוב ככה, והנה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיעים כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו. אדם שאומר, אני יש לי תפקיד להודיע לכולם, וזה השליחות שלי, אבל הוא מגיע רק חצי, עד חצי השליחות ותעס, אז למה זה היה ספק? כי הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא, הוא שלח אותך להודיע לכולם, ואתה... ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה אז גם מה שהספר הקדוש שהביא איתו הנביא, הוא כתוב היה עברית. אילו היו שולחים את משה רבינו עם התורה לכל העולם, וזה לא היה עובד על כל העולם, ואחד הדברים שהיו מעכבים את העניין זה שהספר כתוב עברית, ואומות שווה ועודו וחוזר ומתקשות להבין ספר זה לעשות ככתוב בו, אם לא לאחר מאות בשנים התקבלו דתו מאונס או מרצון, אז זה גם כן היה מעכב את האמונה שלנו שיש פה איזה משהו שבאמת השליחות היא שליחות אלוקית, כי אם זה שליחות אלוקית, היה צריך לתת לה את כל האמצעים להצליח. זה מה. עכשיו, הוא לא כותב את זה בצורה ישירה לאסלאם, הוא כותב את זה בצורה עקיפה. אילו זה היה מה שהיהדות אומרת, אז היה מעכב את ההתגשמות של העניין הזה, השפה של הספר. פה הוא רק אומר, תראו, זה ספר שכתוב בערבית, גם הספר הזה עצמו כבר כתוב באיזה שפה? ערבית. זאת אומרת, זה לא... הוא כותב את זה בערבית, שהספר כתוב ערבית. זאת אומרת, לא... אז... טוב, בכל אופן, אני כן קצת קראתי בתרגום לעברית את הקוראן. זה מאוד מאוד מעניין. בעיקר זה מעניין משום שבאמת, תזכרו, אנחנו עוסקים במאה השביעית, נכון? במאה השביעית לספירה. בהתנסויות שלי, הזכרתי לכם את זה קצת כבר בהתחלה, שבמפגשים המוסלמים, תמיד כשהם מביאים קוראן זה מזכיר לנו חזלים, ותמיד כשאנחנו מביאים רישוינים זה מזכיר להם כל מיני רישוינים שלהם. לא רישוינים. יש להם, טוב, תכף נסביר בדיוק מה יש להם. קודם כל יש להם את הקוראן עצמו. והקוראן עצמו, אני אומר שוב, זה מלא, ספוג בכל מיני מדרשים. מה שמאוד הרשים אותי זה שלמשל יש סורה על יוסף. וזה מאוד, אתם מכירים דברי חז"ל על יוסף שהאחים באו לחפש אותו ונכנסו כל אחד בשער אחר? אתם מכירים את ה... נכון? זה שטייט מפוירש בקוראן. המדרשים קדמו לקוראן, שלא יהיה לכם בעיות עם זה. אבל אתם רואים שכאילו שמישהו לקח... מה? קדמו לקוראן מבחינה היסטורית. אבל מה שמעניין הוא כל מיני דברים שמופיעים במדרש, מופיעים בקוראן כתיאורי פשוטו של מקרא. וזה מעניין מאוד, כי אותי זה לימד שהם הבינו את המדרשים האלה לא כאיזשהו משהו שבא לתת רעיונות. חלק מהמדרשים נתפסו ביניהם כמה? כתיאור המציאות כפי איך שהיא, ולכן זה נכנס לתוך הטקסט בצורה... מה? לא, זה מאוד... ובאמת, יש הרבה מחקר היום בהקבלות, בוא נגיד, המקורות היהודים של האסלאם, בוא נגיד, ברור שיש כאלה שרוצים להגיד של מוחמד היה מורים, הוא נחשף לתורות יהודיות בצורה משמעותית עובר להופעת הקוראן. ומה שחסר פה זה בכמה וכמה דברים. א', חסר בו את המצוות המרכזיות, שיש חמש המצוות היסודיות של הקוראן. חסר הנושא הזה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. חסר הרבה מאוד דברים שמראים איך בנוי בנויה מערכת הדת המוסלמית. אנחנו ניכנס לזה בשבוע הבא בהרחבה רבה יותר. אני רק אגיד באופן כללי שיש, זה מאוד מאוד מרתק, משום שכמו היהדות ובשונה מהנצרות, האסלאם היא דת שהפכה להיות משפט, היא דת הלכה. יש שם שוטים, ממש שוטים אס-אמס גם כן. ויש, אם מישהו ככה באמת יש לו שעה שהוא לא יום ולא אלה, אז תיכנסו בבקשה לאתר אסלאם אונליין, ואתם יראו את השאלות שאנשים שואלים, ויש שעות של אנשים שעונים אונליין, ממש אונליין, בכל השפות בעולם. ויש כוח מוסרי לא קטן דווקא לעולם המוסלמי. אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו כל הזמן מרגישים שהם אויבים שלנו. אבל בהרבה תחומים אתם יכולים לראות רצף מרתק מאוד בין העולם המוסלמי לעולם היהודי. למשל, לי אין ספק, אחת המצוות המרכזיות של האסלאם זה התפילה. אתם יודעים את הנושא הזה של אחת מצווה ראשונה זה העדות, שצריך להעיד על אחדות השם ועל האמונה שמוחמד הוא נביאו. זה העדות השהדה. מה האם ומה? ואנחנו אומרים כמובן פלגינן דיבורה, את החלק הראשון כן, את החלק השני לא, נכון? אין אל מבדי האל, זה אנחנו מסכימים. את החלק השני לגבי מוחמד אנחנו חלוקים בעניין הזה. ויש מצוות העדות, יש מצוות התפילה, ויש המצווה של עלייה לרגל, ויש את מצוות הצדקה, ויש מצוות הסום. זה חמש המצוות המרכזיות והבסיסיות. תמיד אומרים זה, מה? רצית להגיד משהו, לא? אולי בכל זאת, משהו? אז הלכות צדקה זה מאוד מעניין, יש הלכות מעשר, כמה אדם חייב לתת כסף, ויש דיון שם כמה, אם זה מהרווחים שלך השנתיים או מהקרן, ולמה מותר לתת את הצדקה ולמה אסור לתת את הצדקה. זאת אומרת, יש דיונים מאוד מאוד רציניים, והכל הלוכה ממש בפסיקה מאוד מעניינת. אז אני ארצה להיכנס לזה, ומה מקורות ההלכה, אסמך מה פוסקים הלכה, מתוך מה פוסקים הלכה, איך נפסקת הלכה, מה? קוראן זה דבר אחד, אבל יש הרבה את התורה שבעל פה, החדית בעיקר, החדית, שהיא בעצם מתבססת על מייסה רב, זאת אומרת לא רב אלא מייסה מוחמד, זאת אומרת כל מה שמסופר שהוא עשה זה הפך להיות מודל דוגמה אישית, ויש ספרות שלמה על כל מיני דברים שהוא עשה. אבל אחר כך זה התפתח מאוד, משום שכל דבר ראוי, ראוי הוא שהוא יעשה, אף על פי שהוא לא עשה, אנחנו דנים לכף זכות שהוא מסתור וכן עשה.
לכן כל מוסלמי גדול ואומר, צריך להרוג את היהודים, כי זו הלכה למעשה
כתובה,
כי הוא מביא,
זה ממש... לא כל אחד אומר את זה, אבל זה בדיוק העניין שם, שיש מקורות הלכה מאוד מאוד מעניינים, שבחלק גדול זה קשור למסורות על הנביא עצמו, ואז כמובן יש שלב נוסף שיש בירורים מה המסורת שהיא בר סמכה, מה המסורת שאיננה בר סמכה. יש ספרות ענפה מאוד בביקורת המסורות על חיי הנביא. ועוד מקור מאוד מרכזי אצלהם זה ההיקש, זאת אומרת הסברה, למה לקרא סבריי. גם אצלם הסברה הופכת להיות מאוד מאוד מרכזית בפסיקת ההלכה. ויש עוד דבר אחרון, שזה הסכמת ההמון. הסכמת הקהל זה גם הופך להיות איזשהו משהו שמחייב את הציבור. לא, לא מנהג. זה בדיוק מה שהרמב״ם כותב, שאם יסכימו כל חכמי ישראל הם יכולו לסמוך. אבל אמרתי שהתחלתי לומר לכם שאנחנו רואים שיש השפעה, אבל אני חושב שבמידה רבה גם יש השפעה בלתי אני לא חושב שאפשר להתעלם מהאופציה הזאת שיש השפעה גם חוזרת עלינו. אני בוא נגיד את זה, עכשיו נגיד על עצמי, בסדר? אני היו זמנים שחשבתי לעצמי, הרב סולובייצ'יק שכותב זה כל כך יפה, שמצוות התפילה אצל רמב"ן זה מדי רבנן. מצוות התפילה לזעוק להשם בעת צרה זה לפי הרמב"ן מצוות דאורייתא, אבל סתם תפילה זה תקנת חכמים, כלומר בשעת צרה זה דאורייתא, סתם תפילה זה צריך להיות מהאדם, זה שיטת הרמב"ם שמצוות תפילה זה דאורייתא. הרב סולובייצ'יק חוגג על זה באחד המאמרים שלו, ולי תמיד היה נדמה שכשאדם חי בספרד המוסלמית ואחר כך במצרים המוסלמית והדת השלטת מתפארת בזה שיש לה 5 תפילות ביום, אז היהודי לפחות תפילה אחת יהיה דאורייתא, כן? זאת אומרת, יש משהו שבאווירה שאתה, אני לפחות מתקשה שלא לראות איזשהו הדהודים בהבניה. עכשיו זה ודאי לא עובדו בכל לבבכם, בעיה זאת תפילה, יש לנו בחזל דברים כאלה, אבל אני רק אומר, ברור שהוא לא ממציא את התפילה, ברור שתפילה היא ששום עולם דתי בלי תפילה נראה אחרת, ברור שספר תהילים הוא עמוד התפילה, ברור שיש תפילה ביהדות, אבל להגיד שזה דאורייתא זה להשיב את הכבוד האבוד ליהדות, כי להגיד שזה כל זה דרבונון זה אני לא אומר, אני לא אומר, זה לא ברור שזה דאורייתא מלכתחילה, אבל אני אומר שאתם לא יכולים להוכיח לי שאני לא צודק. זאת אומרת, חוץ משאתם יכולים להגיד שאני מלא פיקורס, אז זה הוכחה קלה, אבל להגיד שאני לא צודק זה שני דברים נפרדים, כן? אפשר להגיד שזה פיקורסות, אבל להגיד שזה לא צודק זה אי אפשר להוכיח. אנחנו לא יודעים מה השפיע על הרמב״ם כדי כשהוא אמר את זה, אבל איך שלא יהיה, מה שאני רוצה, ואנחנו נראה קצת יותר בהרחבה על העולם המוסלמי, ויש סיכוי שנתחיל להיות יהודים בשבוע הבא גם כן. זאת אומרת, אם נסיים עם האסלאם, יש כמה דברים מעניינים שאני רוצה לדבר איתכם על הפונדמנטליזם האסלאמי, קצת דברים שיותר מתעדכנים. זה היה פרומו לשבוע הבא. בסדר.